שוב שלום לכם, אתם על פילוסופיה בגובה העיניים כאן ברדיו BGU, ואנחנו בחלק השני של השיחה על תיאולוגיה, בינה מלאכותית, קשר ביניהם ושאר ירקות. איתי נמצא הרב דוקטור דוד ברק גורודצקי. בחלק הראשון של השיחה התחלנו לנסות ולהבין את החיבור או הקשר הזה שבין שני העולמות האלה והשאלות שהוא מעלה, בין היתר דרך הנושא של עולם העבודה והמעבר של העידן הטכנולוגי שצפוי לקרות לנו לפי כל התחזיות והערכות, שעלול להותיר רבים בסיטואציה שבה בעצם אין להם את האפשרות לעבוד, ובמובנים מסוימים אולי גם את הצורך לעבוד, ומה ההשלכות האפשריות של הדבר הזה מבחינה מוסרית, מבחינה חברתית, מבחינה אימונית, ואופן שבו אנחנו תופסים את העולם, וכל השאלות האלה. בחלק הזה של השיחה אנחנו בעצם נתייחס לאותה שאלה מנקודת מבט קצת אחרת, שעוסקת ביחס שלנו לגוף, הגוף הפיזי שלנו שנתפס עבורנו כדבר כל כך מובן מאליו ומסיבות הגיוניות, ואיך הדבר הזה מתחבר. אז שוב שלום דוד.
שלום רב.
אז בואו נתחיל בעצם מהשאלה, מה בדיוק הקשר עם הגוף, התיאולוגיה והזה והפה והשם?
אז המהפכות שדיברנו עליהן, אנחנו מדברים פה על שלוש מהפכות טכנולוגיות. הראשונה זה אובדן העבודה, שהיא יותר קרובה מבחינת טווח הזמן, היא ממש מדובר על 5-10 שנים. העניין של אובדן הגוף הוא קצת יותר רחוק, חלק מהתופעות שלו כבר מתקיימות עכשיו, אני תכף אסביר, והעניין השלישי שנדבר עליו של סינגולריות הוא עוד יותר רחוק. מבחינת אובדן הגוף, השאלה היא בלגבי התפתחויות בתחום הביוטכנולוגיה או בתחום הטכנולוגיות רפואיות או טכנולוגיות של ביולוגיה ושל הגוף, אנחנו הולכים ומתקרבים למצבים שבהם בעצם מידת הנבראות של האדם הופכת להיות פחות ברורה. זה ההיבט הדתי, ובעצם ההיבט הפיזי של זה הוא קשור למשל לאפשרות להחליף איברים בגוף, לאפשרות לייצר קיום פיזי אנושי באופן מלאכותי. זה דברים שחלקם מתקיימים כבר היום בהקשרים של פיריון וכיוצא בזה, אבל אנחנו מדברים על דרגות יותר מתקדמות של תופעות כאלה.
אוקיי, אז שוב, לאדם מבולגן ומבולבל כמוני, צריך איזשהו הסבר פה. כשאתה אומר נבראות, למה בעצם אתה מתכוון? אני, כאילו, לאדם נולדים, זה...
כן, אז חלק מהרעיון התיאולוגי הבסיסי, או מהרעיון הבסיסי של דת, היא שהאדם הוא יצור נברא. הוא לא נולד רק כתוצאה מאיזשהו תהליכים ביולוגיים. חלק מזה בא לידי ביטוי בסיפור הבריאה של האדם הראשון, שנולד בצלם ונולד מצלע, כן? שיש שם איזשהו תהליך שהאלוהים מעורב בו, שקשור לבריאה של האדם. חלק מזה קשור למה שאני חושב שגם אנשים חילוניים יכולים להזדהות איתו, עם איזושהי חוויה של פליאה שקשורה ללידה עצמה.
כלומר, שהלידה היא... נס.
שהלידה היא נס. אני חושב שבאמת גם אנשים, אנחנו עשינו לידות בית ואני הייתי נוכח בלידות, אני חושב שגם אנשים שבאים מנקודת מבט ראשונית מדעית או חילונית לסיפור הזה, יש משהו מופלא בסיפור הזה של הלידה, של הבריאה של האדם. זה יכול להיות לזה גם הסבר כמובן מדעי יותר פשוט. השאלה היא כאשר האדם הופך להיות זה שמייצר אנשים אחרים, וזה לא מדובר בתהליך ביולוגי עם מימד ניסי פליאתי, אלא בתהליך תעשייתי מדעי יותר, כאשר אנחנו מגיעים למצבים או עשויים או עלולים להגיע למצבים שבעצם אנשים מסוגלים לייצר אנשים אחרים. יש פה את הסיפור עכשיו גם עם המדען הסיני שנאשם בשיבוט ממשי של בני אדם. אנחנו עומדים, הטכנולוגיה בעצם כבר קיימת, וכרגע יש עדיין כמה חסמים מוסריים בפני היישום שלה. בתוך הסיטואציה הזאת שבה בעצם האדם כבר מסוגל לייצר בעצמו את המשך הקיום האנושי, המימד של הנבראות הולך לאיבוד. המימד של הפליאה האנושית או המימד של תחושת הנבראות, שהוא חלק מרכזי מתוך דת באופן כללי, השאלה היא מה המשמעות ומה המשך הקיום, איך בהיעדר תחושת נבראות, האם נמשיך להאמין שיש אלוהים?
אוקיי, א', שוב,
לא כולם מאמינים בזה. מעבר שאליים חייבים,
בזה. כן. לא כולם מאמינים בזה.
כן.
אבל האם העובדה שצורך העניין יהיו טכנולוגיות שאפשרו לנו לעשות את הדברים האלה, כמו השיבוטים למיניהם, על מה אנחנו עוד מדברים? הדפסות של איברים בתלות מימד?
נכון, הדפסות של
חלקי
איברים.
חלקי חילוף לגוף זמינים וסגיה?
חלקי מה? חילוף לגוף, ואלה בהחלט חלק מתוך השלבים, ושלב בוא נגיד עוד יותר מתקדם מזה, זה העלאת התודעה האנושית מהגוף אל מכונה, ואז בעצם גם שאלת סופיות החיים.
אוקיי, היא... שזה אני חייב להבין... אומר מה בדיוק, אפשר לקחת את כל המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, ומה, ולשים אותם על איזה, דרייב, כאילו מה?
אני... כן, מדובר בסוג של טכנולוגיה של בעצם שכפול מוח. אני לא בקיא לגמרי בחלק הזה, אני רק אומר שיש גם דיונים היום על זה, שחלק מהטכנולוגיה הזאת קיימת, במובן שבו אפשר להעתיק את כל המידע שיש במוח האנושי החוצה, כרגע התהליך הזה עדיין כרוך במותו של אותו מוח אנושי.
כן.
ואז זה עדיין לא אומר שהדבר הזה לא יכול להתבצע בעת המוות. אבל okay. הרעיון הוא בעצם כללי, הוא באופן כללי הרעיון שבעצם תודעה האנושית החושבת שלנו, mm-hmm. שלכאורה מה שמפריד אותן, את האדם מהבהמה או מהחיה או מהקיום הגופני, היא בעצם לא לגמרי תלויה בקיום הגופני. היא כרגע מתקיימת בתוך תהליכים מוחיים אצלי ואצלך.
אבל זה
אולי
יכול
אנחנו יכולים לדמות אחר. את התהליכים האלה ולקיים אותם במקום אחר.
מילים אחרות, בני אדם יוכלו לחשוב בלי האיבר שחושב?
בני אדם יוכלו לחשוב בלי הגוף. ובמובן הזה שבו בני אדם יוכלו לחשוב בלי הגוף, הם יוכלו להתקיים בלי הגוף. ובמובן הזה שבו הם יוכלו להתקיים בלי הגוף, הם יוכלו להיות קיימים גם לנצח. יש פה מצד אחד דיון בשאלת הנבראות, ועיון בשאלת סופיות החיים. וגם השאלה של סופיות החיים היא שאלה שמצד אחד הרבה שנים ניסו להתגבר עליה, אבל היא גם מגדירה מהרבה בחינות את האנושיות שלנו. את המוסריות שלנו, את הקיום האקסיסטנציאליסטי שלנו, איזה משמעות יש לקיום אנושי בהיעדר סופיות.
יפה, וזה מתחבר בעצם להנחה שדיבר עליה גם מרטין היידגר, אחד הפילוסופים, אולי פילוסוף המשמעותי והמשפיע ביותר במאה ה-20, כן? שבעצם כל חיי האדם בסופו של דבר הם מה שנקרא... היות לקראת המוות, כלומר, ברור לנו שאנחנו הולכים למות באיזושהי נקודה, יש איזשהו אופק כזה שבו מתישהו נגיע אל סופנו, אל קיצנו, וזו חוויה כל כך מכוננת שאי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר להעמיד פנים שהיא לא קיימת, כי היא קיימת ונוכחת, אבל העובדה הזאת שמדובר במשהו כל כך בסיסי, שאי אפשר להתכחש אליו, שעובדה נתונה, כן, שמגדירה את היותנו יצורים זמניים, זה בסופו של דבר גם מה שמניע ומפעיל אותנו ב- 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 בחיים שלנו, ברבדים הכי בסיסיים והכי עמוקים, שאנחנו יכולים גם לא להיות מודעים אליהם, אבל זה עדיין שם, כאילו.
נכון, אנחנו מדברים על מצב שבו בעצם כל מה שהוא פילוסופיה אקסיסטנציאליסטית לסוגיה לא יהיה לה משמעות במובן של היעדר הסופיות.
גם ההנחה הסופית הבסיסית הזאת, שבני אדם הם יצורים זמניים, היא תתערער.
השאלה שאנחנו, אני חושב שוב, אנחנו צריכים להסתכל עליה ואנחנו לא מספיק מודעים אליה, היא מה בעצם המשמעות של קיום האנושי בהיעדר קץ? זאת אומרת, אם יש לך תפיסה של אינסופיות, של הקיום התודעתי האנושי, אז למה בעצם הוא חותר? Mm-hmm. ליותר חופש, ליותר... לא ברור בעצם מה מתוך נקודת מבט כזאת. מה שעוד מטריד אותי, אני חושב שזה לוודאי לא מטריד את כולם, אבל זאת שאלה של המשכיות הדת. אם אתה מסתכל על תיאוריות בסיסיות של סוציולוגיה, פילוסופיה של הדת, נניח על ברגר בהקשר של סוציולוגיה, או על פרויד בהקשר של פסיכולוגיה, אתה מדבר על זה שחלק משמעותי מהקיום של הדת הוא מענה לחרדת המוות. כן,
כן. Yeah.
זה אולי עניין תועלתני לחשוב על דת במושג הזה, אבל בהיעדר חרדת מוות, אין לך בעצם צורך בקיום של משהו שהוא חיצוני לקיום האנושי. יכול להיות שיש אנשים שלא מוטרדים מההשלכה הזאת, אותי זה מטריד במובן של עצם המשך הצורך והקיום של יחס אל דת.
כן.
מה שאנחנו עוד צריכים לזכור בהמשך לדיון שלנו בחלק הראשון, זה שגם ה... יהיה גם בבית כלכלי, אני לא חושב שכל אחד יוכל להרשות לעצמו
ברור.
את הקיום החוץ גופני הזה.
ברור.
ואז השאלה היא, זה גם כן, זאת תהיה בחירה אפשרית של אליטות, שגם ימשיכו להתקיים לנצח. יש לך, אתה מדבר פה על איזושהי אליטה.
לא, גם לא יצטרכו לעבוד וגם יוכלו להמשיך להתקיים לנצח.
נכון, נכון. ודרך אגב,
בוא לא נגזים, כן.
גם מתוך הקיום הזה מחוץ לגוף, יש גם אפשרות שהם ימשיכו לבחור לחיות בתוך גופים משתנים ולהחליף גופים כל הזמן.
ושתהיה להם את הפריבילגיה להחליט האם לחיות בתוך הגוף הזה או לא לחיות בתוך הגוף הזה, כמו איזה מטריקס כזה שאתה יכול לחיות בעולם כזה או בעולם אחר,
נכון, נכון, אבל בהקשר הדתי, חלק מתוך חוויית הקיום האנושי היא חוויית הקיום בתוך הגוף, וחלק מתוך חוויית הקיום בגוף היא גם חוויית הסופיות של הגוף. משני הקצוות שלו, גם מחוויית הלידה מצד אחד של הנבראות וחוויית המוות והסופיות. ואני באמת שואל את עצמי איזה סוג של תרבות, איזה סוג של פילוסופיה, איזה סוג של משמעות תהיה לקיום האנושי בהיעדר שתי חוויות הקצה האלה של הלידה ושל המוות. מהו בעצם האדם, על מה הוא חושב, האם זה נהיה פשוט מין מערכת טכנית, טכנולוגית כזאת, פרגמטיסטית, עם מטרות ותועלות, איך הדבר הזה, איך אותו רצף או צבר של אנשים, איך הם יחשבו, מה הם יעשו, איזה חברה תיווצר פה.
אוקיי, שזה גם מעלה את השאלה, אולי בני האדם בכלל לא ימצאו סיבה לא לילדים, כי אני חושב שבהרבה מובנים אולי מה שדוחף בני אדם באופן הכי טבעי, לא, כאילו, ביולוגית, כן? זה התחושה הזאת שסופיות שלנו מובילה אותנו לאיזשהו ניסיון למצוא דרך להמשיך את הקיום שלנו. וכמו שברור, כן, או יצרו אותנו, ככה גם אנחנו מהבחינה הזאת, כאילו, נדחפים, כן, או מונעים באופן מאוד טבעי לרצות ולהוליד ילדים אחרים. ואם תהיה לבני אדם את האפשרות לחיות לנצח, אולי הצורך הזה גם כן כאילו ישתנה באיזושהי צורה, או לפחות בוא נגיד יעמיד גם את העניין הבסיסי הזה בסימן שאלה ואת המשכיות המין האנושי בכלל.
אני בהחלט חושב שזה אפשרי, אבל צריך לראות גם מה עוד אנחנו מאבדים בתוך הדבר הזה מבחינה חברתית ומוסרי. כל המימד האנושי של הקרבה, של אהבה, של ויתור, זה ערכים שבעצם בסופו של דבר פועל יוצא של להיות האדם יצור מוליד. אנחנו נשאר עם אוסף של חצי מכונות נרקסיסטיות שחיות לנצח. אין להם צורך מוסרי להקריב שום דבר לטובת הדור הבא, לצורך העניין, או אני גם לא בטוח בדיוק איזה אהבה תהיה להם. זאת אומרת, האם יצורים לא פיזיים, אינסופיים, תודעתיים, יכולים בהכרח לייצר יחסים של אהבה בהיעדר סופיות, בהיעדר מוות, בהיעדר דור נוסף שמקריבים לטובתו ולמענו. הדברים האלה הם חלק יסודי מתוך החברה האנושית והתפיסה החברתית תרבותית שאנחנו חיים בה, ואנחנו עלולים לאבד אותם. זה קצת אובדן האנושיות בעבר לאובדן הגוף. זה איזושהי אנושיות שהיא כרוכה בתוך הקיום הגופני הזה.
כן, אבל הקיום הגופני עם כל מה שמשתמם ממנו, שזה גם הסופיות שלנו, זה גם הצרכים הפיזיים שלנו.
נכון.
זה גם המאמץ שאנחנו צריכים לבצע על מנת להמשיך את החיים האלה, כן? רק בשביל באיזשהו מקום להאריך את הקץ הבלתי נמנע, כן? כלומר, כל ההנחות הבסיסיות האלה באמת יכולות לעמוד בסימן שאלה מאוד גדול, ואנחנו באמת לא יודעים להגיד מה הולך לקרות אחרי זה, מעבר לעובדה שזה יעמוד לסימן שאלה או למבחן.
עוד דרך להסתכל על זה באמת העניין של סבל. עד כמה דתות, למשל גם הבודיזם וגם הנצרות, אפילו אולי היהדות בהקשר מסוים, רואות את הסבל כחלק מהקיום האנושי, וכמה הסבל הזה הוא בגוף. ובהיעדר הסבל הזה גם כן, מימד שלם בוא נאמר של תרבות, הולך יורד לטמיון.
כן, כן. שזה מתחבר גם לנושא של בזה התפך תאכל לחם, כן?
נכון.
או כל בעצם התייחסות לעולם הזה כעולם שיש בו סבל, אבל הוא רק איזושהי הכנה לעולם הבא או לחיים שהם נטולי סבל בעולם אחר, שהוא אולי בעצם אותו קיום חוץ גופני שאתה מדבר עליו, מה יגרום לנו לסבול שם, כאילו.
אז פה אפשר לפתוח פה דיון שאולי נרחיב אותו בחלק השלישי. אם אתה מסתכל על אולי זאת הגאולה, אולי הגאולה זה אותו קיום חוץ גופני אינסופי
נטול סבל,
לא תלוי בתהפוכות הזמן, מתקיים לנצח, אולי זאת הגאולה. אני חייב לדעות שבשבילי זה מעורר תיאה, המחשבה הזאת שככה נראית הגאולה. אולי זה גם עולם של שלום במובן שבו אין בו שום מתח שקשור בוא נראה איזה מאפיינים אמורים להיות לעולם של גאולה. זאת אומרת, אחד המאפיינים שאמורים להיות עולם של גאולה, זה איזשהו מובן של שלום נצחי.
בדיוק.
אני שואל את עצמי, מה אתה חושב? האם יהיה שלום נצחי בתוך עולם כזה של מכונות תודעתיות אינסופיות?
שאלה יפה, אני לא יודע.
חלק מהשאלה שהיא... אני מוזג. כן, זאת שאלה שהיא...
אולי התודעות ימצאו דרך להתנצח אחת עם השנייה בתוך המכונות האלה, ואולי המכונות האלה עצמן יתחילו להתנצח אחת עם השנייה,
וזה הפך להיות מלחמה
של מכונות, מכונות, ולא של בני אדם ובני אדם.
זה לוקח אותנו לחלק השלישי, שבו בעצם אנחנו אומרים שיש תודעות כאלה ברמה כזאת מתקדמת, שאנחנו בעצם לא יודעים מה הם יבחרו. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו לא יודעים אם רמה מסוימת של תודעה מלאכותית תבחר בשלום, או תבחר במלחמה. אין לנו את הכלים לדעת, אין לנו את הבינה בשביל להבין את מה שהיא תבחר בהמשך.
אוקיי, מצוין. אז באמת אנחנו נמצאים בסוף של החלק השני, שבו עסקנו בשאלה של היחס לגוף ולעולם החומרי בכלל, ואיך הוא מתחבר לנושא הזה של השינויים הטכנולוגיים, בכל התחום הזה של הבינה המלאכותית וה... צורך או אפשרות לייתר את הצורך לא רק לעבוד לקיומנו, אלא למעשה לשרוד, כן? כי אנשים בעלי צרכים ולייצר לעצמנו איזושהי, לפחות מבחינה תיאורטית, אבל גם אולי בהחלט מעשית ברמה טכנולוגית, את האפשרות לייצר קיום שהוא א' נצחי וב' בלתי תלוי בגוף. בחלק השלישי של השיחה אנחנו בעצם נעסוק במושג הזה שנקרא סינגולריות, שהוא מושג מאוד מרכזי בכל העולם של הטכנולוגיה והמשמעויות שיש לדבר הזה, כאמור גם מבחינה מוסרית, מבחינה תיאולוגית, ונסיים בעצם באיזושהי שאלה לאיפה הדברים יכולים גם ללכת משם. אז זה היה החלק השני של השיחה, ואני מזמין אתכם כמובן גם להישאר לחלק השלישי ולהזין לפרקים ולשיחות נוספות של פילוסופיה בגובה העיניים כאן ברדיו BGU, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ותוכניות נוספות שיש בשפע כאן אצלנו ברדיו. אני הייתי עמרי דינור ונשמח להישאר איתכם גם לחלק השלישי של התוכנית. ביטור.